אנחנו חוזרים קצת אחורה. בשיעור האחרון שעסקנו בגמרא, אז דיברתי על שליחות בגוי ובעבד, רק כדי להיזכר, זו הגמרא בדף מ"א עמוד ב'. הגמרא אומרת, מביאה את המקור לשליחות מתרומה, ואז היא עושה צריכותא בין תרומה לבין המקורות האחרים. אני אשתף פה. בסדר? אז הגמרא עושה פה צריכותא, והגמרא אומרת, ואלה אתם גם אתם, למה לי? פה אני מסמן רגע. ואלה אתם גם אתם, למה לי? מבא אלה לחדר רבי ינאי, דאמר רבי ינאי גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. שלומדים אתם גם אתם, למעט את הגוי משליחות. דיברנו על זה ש... השאלה לכאורה גם אתם בא לרבות ולא למעט. אז איך המילה גם שבאה לרבות בעצם מוציאה גוי, ממעטת. אז בפשטות התפיסה היא שיש כאן ריבוי מסויג, לא מיעוט. שיש פה ריבוי מסויג ולא מיעוט. זאת אומרת, אנחנו מרבים את השליח, אנחנו מרבים רק שליח יהודי ולא שליח גוי. נכון שלא צריך את הריבוי של השליח בתרומה, כי אפשר היה ללמוד אותו ממקום אחר. אבל כיוון שהריבוי הזה הוא ריבוי מסויג, אז התורה בכל זאת כותבת אותו, ואז אנחנו מבינים שבעצם הוא בא למעט גוי. זה ריבוי, אבל מבחינתנו כל מה שהוא מחדש, זה המיעוט של גוי. ועל זה הגמרא שואלת, למה לקרא מדרבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן נפקא? כן, למה אני צריך פסוק לזה? הרי זה ידוע לי גם בלי הפסוק. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין העבד נעשה שליח לקבל גט מיד בעלה של אישה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. כן, אז בעצם יש לנו עיקרון שמי שלא בתורת הדבר, כן, מי שלא שייך בתחום הלכתי מסוים, לא יכול לשמש כשליח לגביו. מה? בכל התורה. אז אם ככה, גם ברור שגם גוי לא יכול להיות שליח בתרומה, כי הוא לא בתורת הדבר, אז למה צריך פסוק? גם אתם למעט את הגוי. אז אומרת הגמרא, צקדאי תחמינה, עבד דלאו בר היתרה הוא כלל. אבל עובד כוכבים, הועיל ואיתה בתרומה דנפשי, דתנן, העובד כוכבים והקוטי שתרמו תרומתם תרומה, אימא שליח נמי יביד כמשמלן. זאת אומרת, היה הווה אמינא שכל מה שאנחנו אומרים שהוא לא בתורה, ששליח, מי שלא בתורת הדבר לא יכול להיות שליח, זה מדבר על עבד, אגב, עבד בגיטין ובקידושין, לא עבד בתרומה, עבד בתרומה כן שייך. אבל עבד בגיטין ובקידושין שהוא לא שייך בכלל, אז במצב, עבד כנעני אנחנו מדברים, אז במצב כזה הוא לא יכול לשמש כשליח, וזה ברור. אבל לולי הפסוק הייתי חושב שגוי בתרומה, כיוון שהוא שייך בתרומה דנפשי, להפריש תרומה לעצמו הוא כן יכול, גם אם לאחרים לא, אז היה מקום לומר שהוא יוכל גם להוות שליח, כמה שמלן, הפסוק מלמד שלו. כן, לכן צריך פסוק. ולרבי שמעון דפתר. ולרבי שמעון דפתר. דתנן. תרומת עובד כוכבים מדמעת וחייבים עליה חומש ורבי שמעון פותר, כן, תרומה שנפלה לתוך חולין, אז בעצם זה הופך להיות מדומה ונאסר. אז הגמרא מביאה פה מחלוקת שתנא קמא אומר שתרומת עובד כוכבים מדמעת, זאת אומרת עובד כוכבים יכול להפריש תרומה, וכשהוא מפריש זאת נחשבת תרומה, ורבי שמעון פותר. למה הוא פותר? כי הוא סובר שעובד כוכבים לא שייך בתרומה בכלל. אם הוא לא שייך בתרומה בכלל, חוזרת השאלה, אז למה צריך את הפסוק, כן, גם אתם? הרי אם הוא לא בתורת הדבר, אז הוא לא יכול להיות כשליח. יצריך סלקדת החמין, הועיל ואמר מר, אתם ולא הריסים, אתם ולא שותפים, אתם ולא אפוטרופוס, אתם ולא התורמת שאינו שלו, אימא, אתם ולא שלוחכם נמי, כמה שמלן. כן, זאת אומרת, זה בא ללמד, הייתה פה איזושהי אהבה מינה מעבר לזה שהוא לא בתורת הדבר. היה אפשר לומר ששליח בכלל, שבתרומה בכלל לא יועיל שליח, בגלל שלא מועיל שמישהו אחר יתרום עבורי, כמו הריסים ושותפים וכדומה. אז היה מקום לחשוב שגם שליח, נדבר שליח כשר, לא גוי ולא שום דבר, שליח רגיל. היה מקום לחשוב ששליח לא יוכל לתרום בכלל, שבתרומה לא שייכת שליח, לכן צריך את הפסוק, כן תרימו גם אתם. אז יוצא ככה, שלפי תנא קמא, הפסוק בא להוציא מהווה אמינא שהעבד, שהגוי, סליחה, כיוון ששייך בתרומה דנפשי, אז הוא יוכל להיות שליח לתרומה, כמה שמלן שלו. ולפי רבי שמעון בר יוחאי, שאין הווה אמינא כזאת, כי הוא סובר שהגוי לא שייך גם בתרומה דנפשי, אז זה בא ללמד בכלל את מושג השליחות בתרומה, כי תרומה יכול להיות שזה היה מקרה חריג ולא היינו בכלל חושבים שתועיל שם שליחות. אז כן. אז זה מהלך הגמרא. עכשיו בואו ננסה רגע לחזור לדיון שלנו. ראינו בפעם הקודמת, אני לא אחזור עכשיו לכל הפרטים, אבל ראינו בפעם הקודמת, יותר משבועיים, ההערה הבסיסית הייתה, למה הגמרא רואה בעיקרון של מי שלא בתורת לא יכול להיות שליח, תחליף לפסוק. הרי בתפיסה הפשוטה, הפסוק אומר שגוי לא שייך בשליחות, נקודה. אין, הוא לא יכול לבצע שליחויות, בלי שום קשר לשאלה אם הוא בתורת הדבר או לא בתורת הדבר. אז אם הייתי יודע את העיקרון של הלא בתורת, מה שעבד לא יכול להיות שליח לגיטין ולקידושין, הייתי יודע את זה. עדיין לא הייתי יודע, אז הייתי יודע שהגוי לא יכול להיות שליח לדברים שהוא לא שייך בהם. אוקיי? אבל מה עם דברים שהוא כן שייך בהם? למשל, תרומה דנפשי, כמו שלפי תנא קמא שהוא כן שייך בתרומה, אז שם הייתי חושב שהוא כן יכול להיות שליח, לכן בא הפסוק ואומר שלא. זאת אומרת, הפסוק בא לחדש שמה שגוי לא יכול להיות שליח, זה לא רק בגלל שהוא לא בתורת הדבר, ואז רק לאותם דברים שהוא לא בתורתם, אלא הוא לא יכול להיות שליח גם לדברים שהוא כן בתורתם, הוא פסול מהותית מלהיות שליח. אז לכן הפסוק לא מיותר, מה הגמרא רוצה? הגמרא שואלת, הפסוק מיותר, הרי יש לי את העיקרון שהוא לא בתורת הדבר. הפסוק לא מיותר, זאת אומרת שיש דברים שהוא כן בתורתם, האם בהם הוא כן יוכל להיות שליח? אם היה רק העיקרון שלו לא בתורת, אז הייתי אומר שכן, הוא יכול להיות שליח, דברים שהוא בתורתם. הפסוק בא להעמיד, לא, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אתה לא יכול למנות גוי לשליח גם דברים שהוא כן בתורתם, למשל, קניינים. גוי יש לו קניינים, הוא יכול לקנות דברים. אז לגבי קניינים, האם הגוי יכול להיות שליח שלי לקנות עבורי משהו? אז אני הייתי אומר שלא, בגלל שגוי לא שייך בשליחות. למה הוא לא שייך בשליחות? אז הסברה הפשוטה היא, כיוון שמי ש... זאת אומרת, הסברה שלה לא בתורת, למה מי שלא בתורת לא יכול להיות שליח? סברה פשוטה, ולכן מה? הוא לא שייך, הוא פועל בשמי, אני שייך. למה לא? התפיסה הפשוטה היא שהשליח הרי מבצע את הפעולה, זה תלוי אם זה יד האריך או יפוי כוח, אבל בפשטות, אם אני מבין שהשליח מבצע את הפעולה, ואחרי שהיא בוצעה היא נזקפת לזכותי, אז ברור שאם השליח לא שייך בעשיית פעולות כאלה, אז הוא לא יכול לפעול עבורי, כי זה לא יתחיל התהליך. זאת אומרת, נגיד, אם הוא לא שייך בתרומה, אז הוא יפריש תרומה, וההפרשה הזאת תועיל לי. אבל אם הוא לא שייך בהפרשה תרומה, אז ההפרשה שלו לא חלה, אז מילא אין מה שיעבור אליי. אם הוא ידע להעריך, אז זה באמת יותר קשה, אבל עדיין, דיברנו על זה, יכול להיות שגם בהקשר הזה אפשר להבין מה יהיה אהבה אמינה. זה לגבי הלא בתורת הדבר. אבל הפסלות המהותית היא כמובן סברה אחרת, היא עובדה שהיא פוסלת את הגוי גם מדברים שהוא כן בתורתם. אז למה שיהיה פסול? שם כנראה מדובר על משהו כמו דין ערבות. זאת אומרת, כשאני מהווה שליח עבורך, איך זה יכול להיות החידוש הזה, שאני יכול לפעול עבורך? התשובה היא, רק בגלל שאנחנו שייכים לתוך אותו מכלול, את הקבוצה, אנחנו דומים באיזשהו מובן. זאת אומרת, אז אני יכול להיכנס לנעליך, מתפקד במקומך. אבל אם אני משהו מסוג אחר לגמרי, אין לי שום זיקה אליך, אז אני גם לא יכול לפעול עבורך. מה? כן, אישה, מי אמר שהשוני ביני לבין אישה הוא כל כך מהותי? השוני ההלכתי ביני לבין גוי הוא שוני מהותי. כן? אישה שייכת במצוות, לא בכל המצוות, אבל בחלק מהמצוות, היא יהודי לכל דבר. אז היא שייכת, היא יכולה לעשות לפחות דברים שהיא בתורתה. אוקיי? אבל גוי, הבעיה היא לא הביצוע של הפעולה. מי שלא, כשאני מדבר על העיקרון של מי שלא בתורת הדבר לא יכול להיות שליח, מה הבעיה שם? הבעיה שם בביצוע הפעולה שהוא עצמו מבצע, השליח. הוא לא יכול לעשות את זה כי הוא לא בתורת הדבר. ממילא זה גם לא יכול לעבור אליי מה שהוא עשה, כי אין מה שיעבור, הוא פשוט לא יצליח לבצע. בפסול המהותי של גוי לשליחות, הפסול הוא הפוך. הרי אני מדבר אפילו על דברים שהוא כן בתורתם. אז מבחינת הביצוע של הפעולה כשלעצמה אין שום בעיה, הוא יכול לבצע. כל הבעיה היא בהעברת התוצאה של מה שהוא ביצע אליי, כיוון שאין זיקה ביני לבינו, אין ערבות בינינו, הוא אחר, הוא מעם אחר, הוא לא שייך אליי, אז הוא לא יכול להעביר אליי את מה שהוא עצמו עושה. זה לא יכול להיחשב שאני עשיתי את זה. בשביל להיחשב שאני עשיתי את זה, הוא צריך להיות דומה לי או שייך לאותה קבוצה כמוני או מין משהו כזה. נכון? ברור, כן, זו השאלה, אני רק מבהיר מה ההבדל בין הפסוק לבין לא בתורת. אחרי שאנחנו מבינים את ההבדל הזה, אני חוזר ושואל על הגמרא, מה הגמרא רוצה? למה הגמרא שואלת, למה אתה צריך פסוק, כן תרימו גם אתם שלמעט את הגוי, הרי יש לא בתורת. איזה מין קושייה הזאת? הלא בת, כן, הגמרא, מה הגמרא רוצה? זה הרי לא תחליפי. הלא בתורת פוסל... אבל לא, מה זה הוא חשב? אבל הפסוק בא ואומר שגוי פסול. אתה שואל אותי, מה מצריך את הפסוק? זאת הפסוק עצמו אומר את העיקרון של הלא בתורה. הוא לא אומר משהו אחר. זה מה שרואים פה. בדיוק, זאת אומרת, מהקושייה של הגמרא רואים שהגמרא לפחות באה ואמינה הניחה שהעיקרון של הלא בתורה הוא העיקרון שכתוב בפסוק שהגוי פסול לשליחות. זה לא עיקרון אחר. אם זה היה עיקרון אחר, אז לא היה מקום לשאלה הזאת, למה צריך את הפסוק? זאת אומרת, לפחות בשלב של הקושייה, ברור שהגמרא כנראה הבינה את זה כשני מכניזמים. השאלה הגדולה זה מה קורה למסקנה. זה היה בקושייה. למסקנה, אנחנו אומרים לא, מסקנה זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? כי הייתי חושב, עוד פעם, במסקנה מה כתוב, לפי חכמים אני מדבר עכשיו, שאפילו שהגוי הוא בתורת, בכל זאת הוא נפסל, כן? למה? אז למה באמת הוא נפסל? אולי פה התחדש בדיוק ההבדל שאותו שללתי בה ואמינה. ואת פה התחדש שהפסול המהותי של גוי הוא לא בגלל שהוא לא בתורת, כי עובדה שגם אם הוא, גם בדברים שהוא כן בתורת, הוא לא בתרומה, כן? זאת אומרת, כאן התחדש ההבנה שבפסוק יש מניעה מהותית, ולא רק בעיה שלה לא בתורת. מה ואמינה חשבו שזה אותו דבר, וזה גוף מה שהתחדש במסקנה. כן, כן, נכון. זה אפשרות אחת, אני קראתי את זה אפשרות שלוש, לא משנה במיון של אז. יש אפשרות אחרת זה להגיד, שיש פה איזשהו דין מיוחד בתרומה. כן? באופן עקרוני, הגוי באמת, נשארנו עם אהבה אמינה, שהגוי, הפסול של גוי הוא רק בגלל שהוא לא בתורת. ספציפית לגבי תרומה, יש דין מיוחד שלמרות שהגוי הוא בתורת התרומה, הוא לא יוכל להיות שליח. כן? זה בהחלט משתלב עם מה שראינו ברבי שמעון בהמשך, שרבי שמעון הרי אומר שהיינו חושבים שזה אתם ולא הריסים, אתם ולא שותפים, הייתי חושב שזה גם אתם ולא שליח. אז יכול להיות שיש בתרומה איזשהו חידוש מיוחד בדיני שליחות, המסקנה. הייתי חושב שתרומה זה כמו כל דיני שליחות הרגילים, אם הגוי הוא בתורת תרומה, אז הוא יוכל להיות שליח. כמה שמענה לא, בתרומה יש דרישות אולטרה. ולכן פה הגוי לא יכול להיות שליח, אבל שוב, שימו לב, לפי ההבנה הזאת, עדיין אין הבדל, גם למסקנה אין הבדל, בין המניעה המהותית שיוצאת מהפסוק, לבין הלא בתורת. רק ספציפית לגבי תרומה יש צמצום החרגה ספציפית. זה האפשרות השלישית, עכשיו אני מגיע אליה. אפשרות נוספת להגיד זה שהרי הגוי שייך בתרומה דנפשי. זה לא מושג התרומה במובנו המהותי, זה מושג תרומה קלוש יותר, אולי נדבר על זה בהמשך. למה?
אני גם יכול לשים את הסכנה שאם הוא לא יכול למצאת את התרומה
או בעצמו, הוא לא יכול... לא, הוא שייך בהפרשת תרומה, רק זה לא בדיוק אותו דבר כמו אצל הישראל.
כן,
אבל
הוא
לא
יכול למצאת את התרומה...
אם אתה תופס את זה כפשוטו, אתה צודק, אבל הרי ודאי שהוא מבצע את זה עבורי. אז פה הייתה אהבה אמינה שאולי, זאת אומרת, הייתה אהבה אמינה שהוא כן בתורת הדבר, וזה גוף מה שהפסוק מלמד, מה שאתה אומר. שכיוון שהוא לא לגמרי בתורת הדבר, אז הוא לא שייך. אולי אפילו אבא אמינה הייתה שמי שלא בתורת הדבר לא יכול לבצע, לא כמו שאמרתי קודם, כי הוא פשוט לא יכול לבצע את הפעולה עצמה. אלא בגלל שהוא לא בדיוק כמוני. כמה שמלן? לא, בגלל שהוא לא יכול לבצע את הפעולה, ואת הפעולה של הפרשת תרומה של ישראל, הגוי לא יכול לבצע. אז לכן באמת גוי פסול בתרומה. קיצור, יש שלוש אפשרויות להבין מה מסקנת הגמרא, מה הפסוק מחדש. אפשרות... לא, לא שוב, למה הוא לא שם? תראה, למשל, אני אתן לך דוגמה. אישה יכולה להיות שליח להולכה בקידושין? כן, זאת אומרת, להיות שליח, לא, להיות שליח של הבעל, אני שולח אישה לקדש לי אישה. קרונית כן. למה? הרי אישה לא יכולה לקדש. היא לא בתורת הדבר. הגמרא מניחה מי שבתורת גיטין וקידושין, מי ששייך בי, לכן אני אומר מה שאמרתי קודם, זה לא, אי אפשר לקחת את זה עד הסוף, זאת אומרת, זה כאילו אם מבצע את הפעולה, ואם הוא לא בתורת, אז הפעולה לא התבצעה. זה כאילו, זה לא שבא, זאת אומרת, אם אתה, הרי אתה מבצע את זה בשמי, אתה לא מבצע את זה בעצמך, אז אם אתה יכול לבצע את זה בשמי, אז בסדר, כל עוד אתה בתורת הדבר, אוקיי? אז לכן, יש פה מקום להידיין, האם גוי ששייך בתרומה דנפשי נקרא בתורת הדבר או לא? ויכול להיות שזה גוף המהלך של הגמרא. באבא אמינא חשבנו שהגוי הוא בתורת הדבר, ולכן בגלל הפסול שלה לא בתורת לא הייתי פוסל גוי בתרומה. בא הפסוק ואומר לא לא, דבר כזה לא נקרא להיות בתורת, כי הוא לא בתורת לגמרי, ולכן הוא נפסל. למה? בגלל שהוא לא בתורת, לא פסול מהותי, הוא נפסל כי הוא לא בתורת. רק היה צריך חידוש שגוי ששייך בתרומה עדיין נחשב לא בתורת תרומה, כי זה תרומה אחרת, תרומה של גויים ולא תרומה של יהודים. ההבדל בין שלוש התפיסות האלה, זה השאלה למה בסופו של דבר גוי נפסל, או איזה סוג של פסול יש בגוי לגבי שליחות. לגבי האפשרות, אני אעשה את זה עכשיו לפי הסדר, כי אני אשתמש בזה בהמשך בסדר, אז האפשרות הראשונה אמרתי שזה החרגה מיוחדת של, של תרומה. מה זה אומר? שבעצם אין מניעה... אין מניעה מהותית מגוי להיות שליח, כן, תרימו גם אתם, לא ממעט גוי משליח, בעצם המניעה היא רק מי שלא בתורת הדבר לא יכול להיות שליח. ספציפית לגבי תרומה יש איזושהי דרישה אולטרה בשליחות, ושם גוי לא יכול להיות, כמו שהאפוטרופוס לא יכול להפריש, וכמו ששותף לא יכול להפריש, אז גם גוי לא יכול להפריש. יש לי דרישה מיוחדת בתרומה. לפי התפיסה הזאת, אז למסקנה גוי יכול להיות שליח של יהודי, בדברים שהוא בתורתם. להיות שליח שלי לקנות דברים למשל, הוא יכול להיות שליח שלי, אין מניעה. אפשרות שנייה, כיוון שהגוי שייך רק בתרומה דנפשי, אז למסקנה זה לא נקרא להיות בתורת. כן, שוב פעם, זה בעצם אומר שהפסול של הגוי לשליחות הוא בגלל שהוא לא בתורת. אין פסול, אין מניעה מהותית של גוי להיות שליח, אלא ההבדל בין זה לבין האפשרות הקודמת, זה בשאלה האם הגוי נחשב בתורת תרומה או לא, האם צריך פסוק או לא צריך פסוק, אבל מבחינת השאלה איך להבין את המניעה של גוי מלהיות שליח, זה אותה תפיסה. התפיסה היא בגלל שהוא לא בתורת. אין מניעה נוספת שמונעת גוי מלהיות שליח. האפשרות השלישית, והיא אגב האפשרות המקובלת במפרשים, למרות שלדעתי בפשט הגמרא זה לא כל כך פשוט, אבל האפשרות השלישית היא שבאמת התחדש למסקנה שיש מניעה מהותית בגוי. זאת אומרת, מעבר לעניין של הלא בתורת, בגוי הוא לא יכול להיות גם דברים שהוא כן בתורתם. הוא לא יכול להיות שליח. ולמה? כמו שאמרתי קודם, בגלל כנראה שאין לו ערבות עם היהודים. הוא לא מעורבב. כן, עם היהודים. זאת אומרת, הוא לא מאותו סוג, אז הוא לא יכול לייצג אותי. ואמרתי שמי שלא, הפסול שמי שלא בתורת הדבר, בפשטות הוא הפסול של היכולת שלך לבצע את הפעולה. הפסול של המניעה המהותית להיות שליח של גוי, הוא הבעיה באיך להעביר את מה שאתה עשית אליי. מה הזיקה בינך לביני, לא ביכולת שלך עצמך לבצע את הפעולה. אוקיי? אז זה ההבדל. שתי האפשרויות הראשונות אומרות שהפסול הוא בגלל לא בתורת, האפשרות השלישית אומרת בגלל שזה מניעה מהותית. אותו דבר, לכאורה לא. טוב, כהנים, השאלה אם זה שלוחי דרך מנה או שלוחי דידן, אז זה לא כל כך פשוט, אבל עזוב, שליח לקניין למשל. האם אני יכול להיות שליח עבור גוי, שנשתנו שייכים בתורת הדבר, האם אני יכול להיות שליח עבור גוי? אם התפיסה היא שאין ערבות בינינו, אז לכאורה לא. כמו שהוא לא יכול להיות שליח שלי, אני לא יכול להיות שליח שלו. כרגע לא זוכר אגב מקור, יש באיזו נשך משהו, אני לא זוכר כרגע, אבל אני לא זוכר כרגע מקור ברור לעניין הזה. היה מקום, זה תלוי בנקודה מעניינת, היה מקום לחלק. כי, לא דיברנו על זה פעם? כל יהודי הוא גוי קטן גם הרי, כידוע. נכון? זאת אומרת, יהודי זה גוי פלוס עוד קומה. אז הגוי הוא לא יהודי, אבל היהודי הוא כן גוי. גוי גדול, כן, גוי גדול עצום ורב. דיברנו על זה פעם, מה ההבדל בין גוי לגוי גמור, לא? גוי גמור אומרים רק על יהודי. שמעתם פעם שאומרים גוי גמור על גוי? כשאומרים עליו שהוא גוי גמור, ברור שהוא יהודי. זאת אומרת, היהודי הוא גוי פלוס עוד קומה. הגוי הוא לא יהודי, כי חסרה לו הקומה השנייה. אז יכול להיות שיהודי כן יוכל להיות שליח של גוי, כי הוא כן גוי. הגוי לא יכול להיות שליח של יהודי, כי הוא לא יהודי. אוקיי? יש לזה כל מיני השלכות. למשל, מראה בסנהדרין, דף נ"ו נדמה לי, בסוגיה של תקלה וקלון. הגמרא מדברת שם, כן, הגמרא מדברת שם בבהמה ש נרבעה לקטן, אז היא נהרגת. הגמרא שואלת למה, יש שם שתי אפשרויות למה הורגים את הבהמה. אפשרות אחת זה תקלה, ואפשרות שנייה זה קלון. קלון, הכוונה שבא קלון על ידה למישהו שעשה את העבירה, ותקלה זה שבא עבירה על ידה. לא הקלון, לא הבושה, אלא העבירה. אז רואים, זה ככה רשי כותב, וככה רואים גם בפשט הגמרא, של קטן, מעשה כזה של קטן הוא עבירה. נכון? למרות שהוא קטן. קטן אין עבירה. לא, רואים שמעשה כזה של קטן הוא עבירה. האחרונים מקשים מגמרא ביבמות, בדף למד ג' לגבי איסור כולל ומוסיף, ששם הגמרא מביאה, שקטן שהביא שתי שערות בשבת, אז כל האיסורים חלים עליו מאותו רגע. לכן זה נקרא בת אחת. אם שני האיסורים חלים בבת אחת, אז שניהם חלים. אם איסור אחד חל אחרי איסור שני, אז האיסור השני לא חל. זאת אומרת, כי כבר קיים האיסור הראשון. ואם קוראים בבת אחת, אז שניהם חלים. עכשיו קטן, שלא משנה, נכנס למקדש, זר שיקריב, בטומאה, מה שלא יהיה, ברגע שהוא הביא שתי שערות, כל האיסורים חלים עליו בבת אחת, ולכן הוא עבר את כל האיסורים. אז רואים שעד שהוא הביא שתי שערות, אין עליו איסורים. אז בתקלה וקלון רואים שיש עליו איסור עוד בתור קטן, בגמרא ביבמות רואים שאין עליו איסורים כל עוד הוא קטן. אז כמה אחרונים מדברים, כל אחד בסגנונו, אבל עיקרון דומה, רבי צרקל חנן, ורבי חנן וסרמן, וחלקת יואב, אחרי זה דוחה את זה, אבל בתור רבה אמינה, ויש כמה אחרונים שמביאים את זה, הם טוענים שיש הבדל בין רביעת בהמה, שזה האיסור שמדובר עליו בסנהדרין, לבין האיסורים שמדובר עליהם ביבמות. למה? כי רביעת בהמה זה איסור שקיים גם בבני נוח. ואם הוא קיים גם בבני נוח, מאיזה גיל הבני נוח חייבים בזה? ממתי שהם מבינים, ממתי שהוא ברדה. אין גיל 13, נכון? גיל 13, התם סופר אומר, גיל זה שיעור. בבני נוח אין שיעורים. אז לכן, כשאתה מדבר ממתי בן נוח חייב במצווה או מצוות, יש משעה שהוא מבין. גיל 5, 6, 8, לא יודע, מתי שהוא מבין. אצל היהודי יש גיל 13 או שתי שערות. אוקיי? זה השיעור של היהודי. עכשיו, במצוות כאלה ששייכות בבני נוח, כמו איסור על רביעת בהמה, שם גם היהודי יהיה אסור בתור קטן. זאת הטענה שלהם. לעומת זאת, טומאה, הקרבה בזר, הכניסה למקדש, כל מיני דברים כאלה, אלה איסורים שלא שייכים בקטן, רק משעה שהוא גדול. כי שם זה איסורים שלא שייכים בבן נוח, אלא רק, רק ביהודים. זאת הטענה בעצם שאיסורים ששייכים בבני נוח, יחייבו יהודי גם בתור קטן. למה? אז הגמרא בסנהדרין, שלושה דפים אחרי זה, שמונתת, נדמה לי, אומרת, ליקה מידעם שבבן נוח אסור ובישראל מותר. אין שום דבר שהוא אסור על בן נוח, אבל לישראל הוא מותר. למה לא? כי כל ישראל הוא בן נוח קטן. זאת אומרת, הוא יהיה אסור מצד הבן נוח שבו, גם אם לא מצד היהודי, מצד הבן נוח שבו הוא יהיה אסור. לכן לא יכול להיות משהו שבן נוח אסור ולישראל מותר. יכול להיות אבל משהו שלישראל אסור ולבן נוח מותר. זה אותו מודל שאמרתי קודם. כי הבן נוח, שנייה אחת, הבן נוח זה קומה א', והישראל יש לו את קומה א', ועל גביה גם את קומה ב', אבל בפרט יש לו גם את קומה א'. אז כל מה שמחייב מצד קומה א', מחייב גם את היהודי. מה שצריך את קומה ב', יחייב רק את היהודי, ואת הגוי לא. ולכן לא יכול להיות משהו שאסור לבן נוח ולישראל מותר. אז אם זה ככה, גם בדבר שכל דבר שאסור לבן נוח, הוא אסור לבן נוח קטן, כל עוד הוא מבין. אז גם ישראל קטן, כל עוד הוא מבין, יהיה אסור בזה. הוא יהיה אסור בזה מצד הבן נוח שבו, לא מצד היהודי. אוקיי?
יש דוגמאות שכן לאיסורים, שאתה מאוד נכון נכון, שיש לבן נוח לישראל.
מפרקסת, הגמרא שם דנה, זה בסדר, דנים שם.
הגמרא
עצמה דנה בזה, והיא דוחה את זה.
יש שם עם הרעיון
שפה... יש שם החרגה ספציפית. מה שואלת את זה? זה שאלה של הגמרא. יש שם החרגה ספציפית, העיקרון נשאר. יש שם החרגה ספציפית לגבי זה, הרב קוק מסביר את זה באיזשהו מקום.
היא יכולה
לעבוד, היא יכולה לעבוד כי יש מצבים שבהם הקומה ב' באה להוציא מקומה א', לא להוסיף על קומה א'.
זה בעצם...
לא, כי כל עוד אין לך את ההוצאה הזאת, אז מה שיש בקומה א' מחייב גם יהודי. נכון ש... אתה יודע, זה כמו... זה כמו... אולי, אתה צריך מקור לזה. צריך מקור לזה שזה מחליף. אם יהיה מקור, נכון? זה כמו פעם כתבתי מאמר על... בקוצ'ים יש כלל כזה שבאינן שנה עליו הכתוב להכיר. כן? זאת אומרת, בדרך כלל כשיש... דין בפסוק, אז הדין הזה מעכב. אם זה כתוב, אז הוא מעכב. אם יש דין שקיים אבל הוא לא מעכב, צריך איזה מקור. זה לא המקרה הפשוט. בקודשים זה הפוך. כל דין הוא לא מעכב, אלא אם כן יש מקור שכן. למשל, אם הדין חוזר פעמיים, או אם כתוב שם חוקה, או משהו כזה, אז הדין מעכב. בסדר? זה נקרא באינן שנה עליו הכתוב לעכב. צריך שהכתוב ישנה. אני אכתוב את זה עוד פעם, כדי שהדין יעכב. למה באמת זה כך? הטענה שלי הייתה שיש הגמרא בתחילת, אני קצת מפליג אבל לא משנה, הגמרא בפרק רביעי בברכות, בתחילת פרק רביעי בברכות, הגמרא מביאה שם שמי שיתפלל שחרית אחרי הזמן, שכר תפילה, יש לו שכר תפילה בזמנה, אין לו. עכשיו, מה פירוש שכר תפילה, יש לו שכר תפילה בזמנה, אין לו? אם לא התפללת בזמן, אז לא קיימת את המצווה, זה גדר המצווה. זאת אומרת, הזמן לא מעכב באיזשהו מובן. כן? מחסיר, אבל לא מעכב. איך להבין את זה? אז לפי הרמב״ם יותר קל להבין את זה. הרמב״ם אומר שמצוות תפילה היא דאורייתא. אז את המצוות דאורייתא קיימת, את הכללים שקבעו חכמים, זמנים, נוסח וכדומה, את זה לא קיימת. אז אפשר להבין לפי הרמב״ם. מה לפי הרמב״ן שאומר שכל מושג התפילה הוא דרבנן? חוץ מזעקה בשעת צרה. אבל תפילה רגילה זה דרבנן, אז איך להבין את הרמב״ן? יש רב חיים, יש לו איזה חצי משפט כזה בדרך אגב, הוא אומר, גם לפי הרמב"ן יש חפצה של תפילה. זאת אומרת, כשמופיע בתורה תפילה, זה היה תפילה עוד לפני מתן תורה. לא הייתה חובה להתפלל, אבל המושג תפילה הוא מושג דאורייתא לכל הדעות. החובה להתפלל היא לא קיימת לפי הרמב"ן מדאורייתא. אבל כשהתפללת, יש פה כן, חפצה של תפילה בשפה של רב חיים. אוקיי? מה זה אומר? הוא בעצם אומר, שכאשר אתה מתפלל אחרי הזמן, אז אתה מתפלל כמו לפני מתן תורה. אברהם אבינו אם היה מתפלל שחרית אחרי הזמן, זה היה עולה לו? ברור, פעמים עוד לא קבעו את הזמנים ולא שום דבר. כן, אברהם אבינו תיקן את זה, לא משנה. אבל הוא לא עשה משהו שחכמים אמרו, אוקיי? אז ברור שיש לו תפילה, אבל למה לא? נכון? אחרי שניתנה תורה, או אחרי שחכמים קבעו שיש זמן לתפילת שחרית, השאלה מה הם התכוונו? הם התכוונו להוציא ממה שעשה אברהם אבינו או להוסיף על מה שעשה אברהם אבינו? האם הם התכוונו להגיד מעכשיו והלאה מי שעשה את מה שעשה אברהם אבינו זה לא שווה כלום? למרות שאצל אברהם זה היה בהחלט שווה. או שהם התכוונו לומר לא, מעכשיו והלאה, אם אתה עושה כמו אברהם אבינו, אז את התפילה של אברהם אבינו יהיה לך. אבל את התפילה, קומה ב' של התפילה, התפילה השלמה, לא יהיה לך אם לא עשית את זה לפי הכללים שקבעו חכמים. אבל אם לא עשית את זה לפי הכללים שלהם, עדיין הם לא באו להוציא את הערך של תפילה שהיה קיים לפני התקנה שלהם. עכשיו, הטענה שלי, למה באמת זה ככה? כי תפילה זה עבודה, עבודת השם. אם אתה עובד את השם, זה לא שייך לשאלה של הגדרות פורמליות. כשאתה עובד את השם, יש איזה ערך, אתה עובד את השם, לא בגלל שקיימת מצווה כזו או אחרת. אתה עומד לפני השם, אתה עובד אותו, יש איזה ערך. חכמים לא באו להוציא את זה. אם אתה עשית את זה, כמו שאצל אברהם אבינו, בלי שום ציווי, היה לזה ערך. גם אני שאני עושה את זה היום, לא מתאים לציוויים. אבל יש איזה ערך, בדיוק כמו שהייתי חי לפני מתן תורה. חכמים רק באו לומר, אם אתה רוצה לעשות את זה באופן שלם יותר, תעשה את זה כך. לא, זו שאלה לא פשוטה, זה תוספות בסוכה, שמי שלא עושה כדבר חכמים יכולים את הדאורייתא לא יצא.
אני יכולים להגיד שלא יצא בעצם תורת
המצווה, אבל תן
את הערך
בזה, אני לא בטוח. לא, חכמים אומרים שדבר כזה הוא רע, ועכשיו זה סוג של מצווה הבאה בעבירה. לא, זה מצווה הבאה בעבירה.
כל הגיליונות
מסורת
יהיה רשום את זה כמינוס, בסדר.
לא, בסדר.
אבל המציאות היא שבן אדם מתפלל.
לא, המציאות שהוא מתפלל זה לא מעניין. השאלה אם יש ערך למה שהוא עשה, אז התשובה היא אין ערך. כן, כבר משהו הוא ייתן לו שכר על זה. כבר משהו הוא ייתן לו שכר על זה. לא, זה נקרא שאין לזה ערך. לא, שכר הוא ביטוי. שכר הוא ביטוי. ביטוי השלם זה מעשה שהוא עשה טוב בעולם. יש לזה איזשהו ערך. לא, העובדה היא לא נכונה. העובדה היא לא נכונה, כמו מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה לא שווה כלום, זה עבירה.
לפעמים זה יעשה טוב בעולם?
לא.
טוב, זה הנחה...
בסדר, לא, אני לא אומר את זה, אני מעלה לך את האפשרות, כי אמרת שזה לא ייתכן. לא, זה ייתכן. טוב, אבל בואו, הנקודה היא שישנם מצבים, הטענה היא שבעצם קודשים זה גם עבודה, כן, מה זה גם? זה העבודה בעצם. התפילה גם היא עבודה, איזו עבודה שבלב זו תפילה. הרמב״ם אתה עושה וב נדמה לי, הוא לא עובדו, כן, זה תפילה, שם הוא מונה את התפילה דאורייתא, זה אומר, זה עבודה. זה הרעיון של התפילה זה שהיא עבודה, עבודת השם. לא כל המצוות הן עבודה במובן הזה. כל המצוות הן סוג של עבודת השם. אבל העבודה, העמידה לפני הקדוש ברוך הוא, במהות, זה תפילה וקורבנות. ולכן באמת בשני הדברים האלה, אם אתה עושה את מה שעשו פעם, אז יש לזה ערך. גם אם חכמים או התורה קבעו שצריך לעשות את זה באופן מסוים, הם לא באו להוציא את הערך שיש לדבר הזה מצד עצמו כמו שהיה לפני מתן תורה. הם לא באו להוריד ממה שהיה לפני מתן תורה, הם באו להוסיף. הם אומרים לך, תראה, אם תעשה את זה כך וכך, זה עוד יותר טוב, זה שלם. אבל אם לא עשית את זה כמו שהם אמרו או כמו שהתורה אמרה, את הערך שהיה לזה לפני מתן תורה עדיין ישנו. אלא אם כן, התורה אומרת חוקה, או שונה את זה עוד פעם. ואז היא אומרת לך, מכאן והלאה, למרות שאצל אברהם אבינו היה לזה ערך, אצלך אין. אבל זה מקרים שצריך באמת פסוק בשביל להגיד אותם. ההנחה הפשוטה, אם אין פסוק, זה שאם היה לזה ערך אצל אברהם אבינו, למה אם אני עושה את זה לא יהיה לזה ערך? זה אותו דבר, גם אני עובד את השם, למה לא? אתה יודע, לא הערך ההלכתי, כי להלכה זה לא מתאים, אבל הערך של עבודת השם. אז לכן דווקא בקורבנות, בקודשים, באין הנשנה עליו הכתוב להקל. ואותו דבר בתפילה, כי זה מושגי העבודה. Okay? עכשיו זה מבנה מאוד דומה למה שדיברתי על ישראל וגוי. גוי זה בעצם המעמד שלנו לפני מתן תורה. זה עם הפרשת הדרכים המפורסם, כן? עם התירה שלו, עם האבות יצאו מכלל בני נוח להחמיר או גם להקל. האם הם היו יהודים? שהם היו בני נוח שיש עליהם עוד כמה חומרות. באופן הפשוט ישראל לפני מתן תורה היו בני נוח. אוקיי? Okay? מה קרה אחרי מתן תורה? אחרי מתן תורה נוספה קומה ב'. נכון? עכשיו אנחנו יהודים. ובני אדם, יש את קומה א', על גבי זה אנחנו יהודים. לכן כל המחויבויות שיש בקומה א' חלות גם עלינו. חוץ מזה יש לנו את המחויבויות של קומה ב'. אבל יהיו מצבים, כמו בעבודה, מה שאמרתי קודם, יהיו מצבים שבהם קומה ב' אומרת לי, אתה ספציפית לגביך, קומה א' לא קיימת, במקרה המסוים הזה. קומה ב' יכולה להגיד, במקרה הזה אסור לגור בקומה א'. באזור הזה של קומה א' אסור לגור. בסדר? כל מקום אחר, תגור בקום א', זה בסדר, תגור בקום ב', עוד יותר טוב. יש מקומות שבהם לא, אני חוסם את האפשרות לגור בקום א'. אין, קום ב' החליפה את קום א'. במקומות מסוימים, אבל בשביל זה צריך פסוק. את ההנחה הפשוטה שזה לא, לא קורה. לכן למשל לגבי מפרקסת, אז זה הרב קוק מסביר, בפרי עץ הדר, אני חושב, הוא מסביר את זה שאצל הגוי, ההסתכלות היא לפי המציאות הטבעית. ובמציאות הטבעית המפרקסת היא חיה, רואה שהיא עדיין נעה. אצל ישראל ההסתכלות היא ההסתכלות ההלכתית. ברגע שהיא נשחטה, לא אכפת לי שהיא מפרקסת, היא כבר, יש עליה שם, כן, שם של מת בשפה של רב חיים. ואת יש עליה כבר חלוץ של מת, למרות שבפועל היא לא מתה. עכשיו, הישראל יש להם עיניים, מסתכלים על זה בעיניים הלכתיות, רוחניות, לא יודע שתקראו לזה. אז מבחינת הישראל היא מתה. מבחינת הגוי היא חיה. תשימו לב, זה לא שלישראל התירו משהו שלגוי אסרו. פשוט מבחינת הישראל זה מת, זה לא חי. זה, גם לגוי זה היה מותר אם זה היה מת, רק הגוי לא רואה את זה כמת. זה הכל, אז ההבדל הוא לא הבדל הלכתי. ההבדל הוא הבדל בהסתכלות מהי המציאות הרלוונטית. ממילא נוצר גם הבדל הלכתי. אני מזכיר לי עוד משהו, אם אני אסוציאטיבי. יש... יש בביצה, בדף למד, הגמרא מדברת על להתנות על עצי סוכה. אם אפשר להתנות על עצי סוכה. אומר, איני בודל מהם כל בין הסוכות, זאת אומרת, כדי שלא תחול קדושה על עצי הסוכה. על עצי סוכה חל הקדושה, מחק להשם, הסוכה להשם, אסור להשתמש בעצי סוכה. יש להם קדושה. בסדר? האם אני יכול להתנות שאני שם את העצים האלה בסוכה, אבל לא רוצה שתחול עליהם קדושה. אני רוצה כן להשתמש בהם. אז זה הדיון שם בגמרא, שואל הרשב"א, למסקנה אי אפשר להקנות על עצי סוכה, תלוי איזה תנאי, לא חשוב, יש מחלוקות ראשונים, אבל עקרונית אי אפשר להקנות על עצי סוכה. הקדושה חלה. שואל הרשב"א, יש מחלוקת בנדרים, בדף כ"ט, בין ברפדה לאביי, בגלל שברפדה, האם קדושת הגוף פוקעת בכדי או לא פוקעת בכדי? מה זאת אומרת? האם אני יכול להקדיש משהו בקדושת הגוף לשלושה ימים? אחרי שלושה ימים זה יתפוגג. או לתלות את זה בתנאי. אם לא יתקיים התנאי, הקדושה תתפוגג. ברפדה אומר שלא, וכך פוסקים להלכה, והבאי אומר שכן, קדושת הגוף פוקעת בכדי. אתה יכול להקדיש דבר לשלושה ימים, אחרי שלושה ימים הוא יתפוגג. שואל הרשב"א, איך הבאי מסתדר עם הגמרא הזאת בביצה? בהנחה שזה לא גמרא, אלא יש מקור תנאי, לא חשוב, כי הבאי הוא המורה. אז כשהגמרא אומרת שאי אפשר להתנות על עצי סוכה, מה רואים? שקדושה של עצי סוכה לא סובלת תנאי, אי אפשר להתנות את קדושת הגוף. אז איך הבעיה אומר שאפשר? קדושת הגוף פוקעת בכדי שאפשר להתנות עליה? ככה הוא שואל, הוא משנה מה שהוא עונה. אני שואל, זה שיטה יחידאית, כי כל הראשונים והאחרונים מבינים שהאיסור להשתמש בעצי סוכה הוא לא באמת בגלל שיש להם קדושה. ההיקש לחגיגה, מחג להשם, הפסוקה להשם, זה לא באמת שזה קדושה כמו קורבן. זאת אומרת, זה אסור כמו שלקורבן אסור. מי זה רבא? ברפדה והבית. אתה
מביא
ברפדה? לא, למה?
זה מה שאמרת.
לא, קדושת הגוף לא פוקעת בכדי לפי ברפדה.
פוקעת אם
תליד את זה בתנאי? לא, לא פוקעת בכדי, פירושו אי אפשר בתנאי ואי אפשר לזמן קצור. זה מחלוקת על שתי הסיטואציות. לפי ברפדה אי אפשר להתנות ואי אפשר לתלות את זה בזמן קצור. לעשות את זה זמן קצור. ולפי הבית יש שניהם אפשר. אז הוא שואל, לפי הבעיה, איך הוא מסתדר עם ההתניה על עצי סוכה? הוא מניח שזה קדושה, עוד פעם, כל שאר המפרשים מניח, לא מניחים שזה קדושה, אבל ככה הוא מניח. אני שואל, אם הוא מניח שזה קדושה, מה קורה אחרי שמונה ימים? אחרי שמונה ימים עצי הסוכה מותרים בשימוש לכל הדעות. אם הרשב"א מבין שזה באמת כמו קדושה, אז איך קדושת הגוף, עכשיו להלכה, אני מדבר לפי ברפדה, כי קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, אז איך הקדושה של עצי סוכה מתופפת אחרי שמונה ימים? ההסבר הפשוט הוא בגלל שאחרי שמונה ימים זה לא עצי סוכה, זה פרגולה. סוכה זה משהו שעומד למצווה, זה לא סתם חפץ. עכשיו למה זה פותר את הבעיה? כי מה שפוקע אחרי שמונה ימים זה לא הקדושה. הסוכה פוקעת אחרי שמונה ימים, אין סוכה. ממילא, הסוכה קדושה עולמית. מה לעשות? אחרי שמונה ימים אין סוכה. אתה רואה אותו חפץ, אבל זה לא סוכה. כן, זה רבי חנן, למה מותר? קושיה של העונג יום טוב. למה מותר לשבת בסוכה כשיורד גשם? מה הוא אומר? שמי שיושב שם נקרא אדיוט. פטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. שואל העונג יום טוב, למה אדיוט? הוא עובר איסור. אסור להשתמש בעצי סוכה, הוא משתמש בסוכה כמגן מהגשם. אז הרב חנן אומר, לא, אם הסוכה לא משמשת למצווה, זאת לא סוכה, אז גם אין אסור להשתמש בה. זאת רק סוכה שעומדת למצווה היא סוכה. סוכה שלא עומדת למצווה זה אותו מבנה פיזי, אבל זה לא סוכה. אוקיי? זאת אומרת, יש מצבים שבהם משהו משתנה, אבל מה שמשתנה זה לא ההלכה. מה שמשתנה זה המציאות. אוקיי? וממילא כמובן יהיה לזה השלכה הלכתית. אבל השתנתה המציאות, לא ההלכה. זאת אומרת, גם בהקשר של הגוי והיהודי, כשהגוי מסתכל על מפרקסת, הוא רואה יצור חי. כשהיהודי מסתכל על מפרקסת, הוא רואה יצור מת. אז ההבדל בין הגוי לבין היהודי הוא לא הלכתי. ההבדל בין הגוי לבין היהודי הוא בראיית המציאות. ממילא יש לזה גם השלכות הלכתיות. אוקיי? הגענו לכל זה. כן. לא, אז הטענה ש... אתה שאלת, הכל התחיל איתך, אתה השם. אתה שאלת למה... האם היהודי יכול להיות שליח של הגוי? אז אמרתי שבפשטות נראה שלא, כי אם הם שני עמים שונים שלא מעורבבים, אין ערבות ביניהם, אז אף אחד לא יכול להיות שליח של השני. ואחרי זה אמרתי שיכול להיות אולי שכן, בגלל שליהודי יש את קומה א', לגוי אין את קומה ב'. ליהודי יכול להיות שליח של הגוי, כי הוא מכיל גם גוי פלוס קומה ב', אז הוא יכול להיות שליח של גוי. הגוי לא יכול להיות שליח שלו, כי הגוי הוא לא יהודי. אוקיי, נחזור אלינו. אז אז הגענו לשלוש אפשרויות להבין את מסקנת הגמרא, למה גוי מנוע משליחות, או בגלל שהוא לא בתורת, שתי אפשרויות, או הימנעות מהותית. מה קורה לפי רבי שמעון? זה לפי חכמים. מה קורה לפי רבי שמעון? לפי רבי שמעון הגמרא אומרת, הרי הגוי לא שייך בתרומה. נכון? אז לפי רבי שמעון למה צריך את גם אתם? זו קושיה נורא מוזרה. הרי אם בשלב הקודם שלפי חכמים הגענו למסקנה באפשרות שלוש, שההימנעות של גוי היא הימנעות מהותית, לכן צריך את הפסוק, לכן אפילו שהוא בתורת תרומה הוא לא יוכל להיות שליח, כי המניעה של גוי מלהיות שליח היא מניעה מהותית. מה הקושיה לפי רבי שמעון? לא, רבי שמעון, כל מה שהוא חלק על חכמים זה כי הוא חשב שהגוי לא שייך בתרומה, הוא לא בתורת תרומה. ולכן הוא שואל, אז למה צריך את הפסוק? מה זאת אומרת? צריך את הפסוק כדי להגיד שבגוי יש מניעה מהותית, ולא רק שהוא לא בתורה. בדיוק מה ששאלתי קודם. לכאורה ממהלך הגמרא נראה שגם אחרי התירוץ הקודם בדעת חכמים, אפשרות שלוש יורדת. אם אני קורא את הגמרא לפי חכמים באפשרות שלוש, אז מה שהתחדש בשלב הקודם, זה שהפסוק כן תרימו גם אתם, בא לומר לנו שהגוי לא שייך בשליחות לא רק בגלל שהוא לא בתורה. אלא בגלל שיש מניעה מהותית שלו מלהיות שליח. אם זה מה שנאמר בחכמים, לא ברור מה הגמרא שואלת לפי רבי שמעון. לפי רבי שמעון יש את אותו חידוש. הוא לא יהיה רלוונטי לתרומה, כי בתרומה הוא גם לא בתורה. הוא יהיה רלוונטי לקניינים. מה זה משנה? אז לכאורה, הקושייה הזאת של הגמרא על רבי שמעון, שוללת את אפשרות שלוש. ואז יוצא שבגמרא שלנו בעצם יוצא בבירור שאין מניעה מהותית לגוי להיות שליח, נגד מה שתופסים בדרך כלל. בדרך כלל מבינים שההימנעות של גוי משליח, מניעות של גוי משליח, היא מהותית. לא יש לו בתורה. יש אפשרות לדחות את זה, ולהגיד ככה, אם לפי רבי שמעון, נגיד שלפי, הרי השאלה שלי זה מה הקושייה על רבי שמעון, לפי פירוש שלוש למסקנה של חכמים. אז אני אומר, נניח שהפסוק בא למעט את הגוי, משליחות באופן מהותי, גם בדברים שהוא כן בתורתה. זה בעצם מה שאני טוען. עכשיו, רבי שמעון הרי אומר שהגוי הוא לא בתורת תרומה. שואלת הגמרא, אז למה צריך את הפסוק לפי רבי שמעון? אז אני שאלתי, זאת אומרת, למה? כדי להגיד לך שהגוי לא יכול להיות שליח, גם בדברים שהוא כן בתורתה. אבל לפי רבי שמעון את זה אי אפשר ללמוד מתרומה. אם זה מה שהפסוק היה בא להגיד, איך הוא אומר את זה? הרי הפסוק אומר את זה על תרומה, כן, תרימו גם אתם על תרומה, לרבות שלוחכם, מה שלוחכם בני ברית, אבתם בני ברית. אז אני מבין שבתרומה גוי לא יכול להיות שליח, אבל אם בתרומה הוא לא בתורת התרומה, כך סובר רבי שמעון, איך אפשר ללמוד מהפסוק הזה שיש מניעה מהותית על השליחות של גוי? הרי בתרומה בהחלט אפשר היה להסביר שהגוי לא יכול להיות שליח כי הוא לא בתורה. אם כל מה שרצו להשמיע לי בפסוק הזה, אם הלא בתורת היה סברה, מה שרצו להשמיע לי בפסוק הזה, שיש גם מניעה מהותית, הפסוק לא יצליח לעשות את זה, לפי רבי שמעון. יש מה ללמד, אבל אין איך לעשות את זה. לפי רבי שמעון. עוד פעם? כן. לא, אז זה, פה אני אומר, זה יהיה תלוי בשאלה, האם באמת הסברה של הלא בתורת היא כל כך פשוטה, שלא שייך להגיד שהיא יוצאת מפסוק. אם כן, אז אתה צודק.
זה מה
שאנחנו בתורה. לא. יש סברה, אבל אני לא יודע, יכול להיות שהגמרה עכשיו עונה, שהסברה הזאת נכונה, בגלל שיש פסוק. היא כשלעצמה אולי לא הייתה עומדת לבד. צריך את הפסוק כדי להגיד לי שמי שלא בתורת לא יכול להיות שליח. עדיין אני יכול להבין את הסברה, אבל דיברנו על זה לא פעם, מה זה המשמעות של סברה. אבל צריך את הפסוק כדי להגיד לי, הסברה הזאת מספיק חזקה, אתה יכול להסתמך עליה.
גם בלי להשימו לי,
אתה
יכול
לעבוד
את זה בהתחלה.
לא הבנתי.
מה שמה
בהתחלה,
למה נקרא, ואז
הוא
יודע את המשנה
של... שמה היא ודאי הניחה סברה עומדת לעצמה. ברור.
כן.
ברור. שאלה מה קורה בתירוץ. אם אני מבין בתירוץ שהפסוק בא ללמד את הלא בתורת, לגבי גוי, אז זה אומר שהסברה כשלעצמה כנראה לא מספיק חזקה, צריך את הפסוק. אם אני אומר שהפסוק בא ללמד מניעה מהותית, חוץ מהלא בתורת, אז אני באמת נשאר בזה שהלא בתורת הוא סברה. אוקיי? עכשיו אני אומר, תלוי, בזה יהיה תלוי מה שאני מדבר על רבי שמעון הלאה. עכשיו, אחרי שגמרנו עם חכמים, באה הגמרא ושואלת לפי רבי שמעון, שהגוי הוא לא בתורת תרומה. שוב פעם השאלה, למה צריך את הפסוק? מה זאת אומרת, למה צריך את הפסוק? צריך את הפסוק כדי להגיד לי, או להגיד שיש את סברת לא בתורת, כי זה לא יוצא בלי פסוק, או להגיד לי את המניעה המהותית. ואז אני אומר, לא, יכול להיות שלא. למה? בגלל שלפי רבי שמעון, אי אפשר ללמוד מכאן את המניעה המהותית. כי לפי רבי שמעון, בגלל שבתרומה הגוי הוא בכלל לא בתורתה, אז כשהתורה ממעטת גוי משליחות בתרומה, זה עדיין היה יכול להיות בגלל העיקרון שלא בתורת. אין לך ראייה שיש גם מניעות מהותית של גוי מלהיות שליח. אתה לא תוכל להוציא את זה מכאן. זה כמובן אך ורק אם הסברה הזאת היא לא מוחלטת. ואז אני יכול להגיד, צריך את הפסוק כדי להגיד את הסברה. אם הסברה הייתה מוחלטת, אז זה סוג של אימנו עניין. את הסברה היא מוחלטת ויש לא בתורת, הגוי פסול לשליחות. לגבי מי שלא בתורה, בתרומה הוא לא בתורה כפי רבי שמעון, אוקיי? עכשיו בא הפסוק וממעט גוי, אבל צריך, גוי כבר ממועט, הרי הוא לא בתורה. אם אינו עניין ללא בתורה, תנאו עניין למניעה מהותית, בסדר? אבל זה הכל באמת אם אין עניין על הסברה, זאת אומרת אם הסברה היא מוחלטת, והפסוק לא נדרש בכלל, זה ברור שאפשר להגיד את זה גם בלי הפסוק. אז יכול להיות שזה נכון, זה יכול להשאיר את אפשרות שלוש קיימת, אוקיי? אז כמובן ש... או, בעצם היה מקום להגיד שבאמת נכון, באה ואמינה של חכמים, באה ואמינה של חכמים, באמת אין אפשרות שלוש, היא ירדה, כי עובדה שמקשים אחרי זה על רבי שמעון, למה צריך את הפסוק, ואין אפשרות שהפסוק בא להגיד שיש מניעה מהותית, זאת אומרת, כנראה שבינתיים אנחנו לא חושבים שמהפסוק יוצאת מניעה מהותית, אבל אולי התירוץ על רבי שמעון אומר את זה. הרי זה הכל בשלב הקושייה על רבי שמעון. איך הגמרא הקשתה על רבי שמעון, אם אפשר להגיד שהפסוק בא להגיד מניעה מהותית. נכון, אתה צודק, אז הפסוק לא בא להגיד מניעה מהותית. אולי התירוץ אומר את זה? זה לא נכון. מה? תירוץ התירוץ. התירוץ אומר... התירוץ בא להגיד שיש החרגה של תרומה, החרגה של תרומה, איסטר סקר דעת החמין ההוביל ואמר מר, אתם ולא הריסים, אתם ולא שותפים, אתם ולא אפוטרופוס, אתם ולא התורמת שאינו שלו, אימה אתם ולא שלוחכם נעמי, כמה שמה לנו? עכשיו קיביתי אותו. אתה יודע, אז אתם רואים פה, למעלה. אז מה זה אומר?
יש הסברה, כן
חזקה. מה? נכון, בתירוץ זה לא עולה. גם התירוץ על הקושיה של רבי שמעון, אי אפשר להכניס בו את העניין הזה. כי אם זה היה התירוץ, אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, איסטריך, כי הייתי חושב שהגוי לא יכול להיות שליח רק בדברים שהוא לא בתורתם, בא הפסוק להגיד שהגוי לא יכול להיות שליח בכל דבר, גם בדברים שהוא כן בתורתם. מה לא אומרת את זה? מה אומרת שיש פה חידוש בדיני תרומה, כי הייתי חושב שבתרומה יש איזשהם דרישות מיוחדות על שליחות, כמה שמלן שלא, זה חידוש בדיני תרומה, לא בדיני שליחות. ולא בדיני גוי, זה קשור גם לגוי. סתם שליח בתרומה, שליח יהודי בתרומה. לכן זה גם לא כתוב בתירוץ. קושי הוא קושי גדול, צריך להבין. זאת אומרת, באופן הפשוט, פשט הגמרא פה נראה שהגמרא מניחה שאין מניעה מהותית בגוי. אין מניעה מהותית בגוי. כל מה שיש זה שהוא לא בתורה. זה הכל. לכל אורך הסוגיה רואים שהסוגיה רואה את שני הדברים האלה כתחליפים שקולים. הלא בתורת והקנטרים הוא גם אתם. האפשרות היחידה להסביר שבכל זאת יוצאת פה, ואני אומר את זה כי כמעט כל המפרשים מבינים כך, בגמרא פה זה קשה, אבל האפשרות היחידה שאני רואה להבין את זה, זה בגלל שאם הפסוק מלמד אותי ממעט גוי, זה פסוק בתרומה, ולפי רבי שמעון הפסוק בתרומה הוא, הגוי לא שייך בתרומה, אז אין לי את האפשרות ללמוד את המניעה המהותית. בסדר? וזה מה ששאלו על רבי שמעון. אבל זה לא שהפסוק כן תרימו גם אתם, לא בא, הוא בא למעט את הוא בא למעט את הגוי באופן מהותי, לפי חכמים לפחות. מה ששאלו על רבי שמעון, אבל לשיטתך זה לא יכול להיות, כי אין מאיפה להוציא את זה. אוקיי? כי הרי אתה סובר שהגוי הוא לא בתורת הדבר, אז איך נלמד מהמיעוט של גוי בתרומה את העיקרון שגוי בכלל לא שייך בשליחות, אולי הוא לא שייך רק בשליחות שהוא לא, דברים שהוא לא בתורתם. לא, אין לנו דרך ללמוד את זה. אבל אז תשימו לב מה יוצא. אז יוצא שבאמת למסקנה, לפחות ברבי שמעון זה ודאי כך. ברבי שמעון אין מניעה של גוי מהותי. אין מאיפה להוציא את זה. כל הפסוק הזה הרי מלמד אותי שתהיה שליחות בתרומה. הייתי חושב שבתרומה לא תהיה שליחות. אז אין לי מקור שממעט את הגויים באופן מהותי משליחות. אין, לפי רבי שמעון זה בטוח. לפי חכמים הצלחתי למצוא מוצא שאולי בכל זאת תהיה מניעה מהותית של גוי מלהיות שליח, אבל בדעת רבי שמעון זה ודאי לא. כי הגמרא שואלת על רבי שמעון, אם אני קורא את הגמרא כמו שאני הצעתי, אז לפי חכמים יש פה מניעה מהותית, זה מה שלומדים מהפסוק. שואלת הגמרא על רבי שמעון, אבל אתה, מה אתה עושה עם הפסוק הרי לשיטתך, הגוי הוא לא בתורה? הסברתי מה הקושיה, בגלל שאז אי אפשר להוציא את הרעיון הזה של המניעה המהותית מהפסוק, כי הפסוק הזה עוסק במשהו שהגוי הוא באמת לא שהגוי הוא באמת לא בתורתו, אולי בגלל זה הוא נפסל, ולא בגלל המניעה המהותית. אז מה ההנחה כרגע? שלפי רבי שמעון אין מקור למניעה מהותית בגוי. וגם בתירוץ זה לא משתנה. אז אפילו אם אני צודק שבדעת חכמים יש מניעה מהותית בגוי, זה לכל היותר בדעת חכמים, וגם זה לא פשט הגמרא, אבל זה לכל היותר בדעת חכמים. בדעת רבי שמעון זה ודאי לא נכון. זה צריך להבין, מסקנת הסוגיה כאן, זה שבגוי אין מניעה מהותית לפחות לרבי שמעון, ולפי חכמים גם בפשטות אין, אפשר באופן דחוק קצת להגיד שאולי בדעת חכמים כן יש מניעה מהותית. אם אנחנו רוצים נורא להתעקש על התפיסה הזאת. למה אני אומר את זה? כי יש סוגיה מקבילה. בגיטין בכף ג' המשנה אומרת כך, הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומה ועובד כוכבים. כן, אז כולם כשרים להביא את הגט, אני מתמקד כרגע בעובד כוכבים, חוץ בעובד כוכבים. זה כמו שואלת, באו מיני מרבי עמי, עבד מהו שיעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה? האם עבד יכול להיות שליח קבלה לגט? נועה לעבד כנעני כמובן. אז בעבד כנעני, עוד פעם, זה מכניס אותנו לשאלה האם הוא לא בתורת, או האם יש לו איזושהי מניעה מהותית. יש, הבאתי פה את החקירה הידועה של רבי עקיבא איגר, על מה הסטטוס של עבד חייב במצוות כאישה. כן? השאלה, מה הסטטוס של עבד? האם עבד הוא גוי משודרג או יהודי משונמך? זאת אומרת, האם הוא יהודי שפטור ממצוות של גבר, או שהוא גוי שחייב במצוות של אישה? זה תמיד חקירות ישיבתיות, זה או זה או זה, יכול להיות שהוא משהו באמצע. וזה, כן, הדיכוטומיה הישיבתית. אז האם הוא זה או זה? רבי עקיבא איגר טוען שזה מחלוקת בבלי וירושלמי. כי הוא מביא שם, איפה תהיה נפקא מינה? מה קורה, למשל, במצוות כמו הקפת הראש? כפת הראש אסורה על גבר, אבל לא על אישה. אבל למה זה לא אסור על אישה? לא כי יש מקור שפותר אותה, אלא כי זה לא שייך בה, אין לה זקן. תדע?
כפת הראש כן שייך.
מה?
גילוח,
גילוח, השחטת פעת הראש, כן. אז השחטת פעת הראש לא שייך באישה כי אין לה זקן. אוקיי? עכשיו, אם הגוי, סליחה, אם העבד, הוא גוי משודרג, אז בעצם הוא גוי, אבל הוא חייב בכל המצוות שאישה חייבת. נכון? האם האישה חייבת בהשחטת זקן? לא. נכון, כי זה לא שייך בה, אבל תכל'ס זה לא נאמר לגבי אישה. אז גם גוי יהיה פטור, גם עבד יהיה פטור. מה? זה שאלה מעניינת, אז זה כן, את ונדאורייתא. בסדר, אני מתעלם כרגע מהפלפול הזה. אז הטענה שכיוון שבאישה זה לא שייך, למרות שזה לא שייך, לא שיש על הפסוק שפותר אותה. אבל אין, הרי אני צריך מקור כדי ללמוד את זה על עבד. אין לי מקור, כי כל המקור של עבד זה האישה, ובאישה אין איסור של השחטת זקן. אז גם בעבד לא יהיה איסור של השחטת זקן, למרות שאצלו יש לו זקן, הוא גבר. אוקיי? אבל אם הוא יהודי משונמח, אז מה זה אומר? שבעצם הוא יהודי שפטור ממצוות שהגבר, סליחה, שהוא פטור ממצוות שאישה פטורה מהן. אישה לא פטורה מהמצווה הזאת, אין מקור שפוטר אותה. לא, זה לא שייך בה, אבל אצל העבד זה כן שייך. לכן העבד כן יהיה בו השחטת זקן, זה הנפקא מינה. ותכלס לענייננו, מה שזה בעצם אומר, שהסטטוס של עבד, השאלה אם העבד הוא כמו גוי או כמו יהודי. הנפקא מינה היא, האם יש מניעה מהותית בשליחות, אם אנחנו אומרים שיש מניעה מהותית בגוי בשליחות, אז גם בעבד יכול להיות שיש מניעה מהותית. אם העבד הוא גוי, שרק חייב במצוות כאישה, אבל הוא בעצם גוי מבחינת ההשתייכות שלו. אז היה מקום להגיד שהמניעה המהותית בשליחות קיימת גם בעבד בדיוק כמו בגוי. אם הוא יהודי משונח, אפשר להגיד שיש בו שליחות, הוא פטור מחלק מהמצוות, אבל מבחינת דין ערבות הוא חלק מהעם היהודי. זאת אומרת, הוא לא, הוא כן יכול להיות שליח שלי, אין בו את המניעה המהותית. אז המשנה אומרת ככה, הגמרא אומרת ככה, אמר לו, מדקפסי לי, לעובד כוכבים, מכלל לעבד כשר. כן, השאלה הייתה אם עבד כשר. הרי המשנה פסלה עובד כוכבים. אם עבד היה פסול, היה צריכה לפסול עבד, ועובד כוכבים היה בקל וחומר. אם אתה אומר לי עובד כוכבים, משמע עובד כוכבים, אבל עבד כשר. אוקיי? טוב, אני מביא פה שתי אפשרויות, או שהוא שייך ביותר מצוות, או שהוא קרוב יותר ליהודי מאשר לגוי. כן, זה... אז רבסי אומר, אמר רבסי, אמר רבי יוחנן, אין העבד נעשה שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. עוד פעם נכנס פה לא בתורת. אוקיי? את רבסי אומר שהעבד לא יכול להיות שליח, אבל למה? לא מניעה מהותית, אלא שהוא לא בתורה. את המניעה המהותית אין לו. עכשיו, מה זה אומר? יכול להיות שאין בכלל מניעות מהותיות, אולי גם גוי אין מניעה מהותית, זה רק בגלל שהוא לא בתורת. לא יודע מה הסוגיה הזאת חושבת על גוי. אוקיי? אבל כי צריך להבין, הרי הגמרא דייקה מהמשנה, המשנה הוציאה את הגוי, זאת אומרת שגוי לא יכול להביא גט אישה, והיא דייקה שאם ככה אז עבד כנראה כן, מה עושה עם זה רב אסי? רב אסי אומר, לא, העבד לא יכול, רגע, אבל דייקנו מהמשנה לפני רגע שכן, רק הגוי לא יכול, העבד כן. יכול להיות שהוא מניח, לא כתוב פה שום דבר, אבל יכול, סביר אפילו שהוא מניח, שגוי זאת מניעה מהותית, ואתה מדייק לי שעבד כן יכול, אתה צודק, בעבד אין מניעה מהותית. ספציפית לגבי גיטין וקידושין לא יכול, כי הוא לא בתורה. אבל לכן אין קושייה, אין דיוק מהמשנה, למה נקטו דווקא גוי ולא עבד? כי רצו להשמיע לך שעבד, שגוי לא יכול להיות באופן מהותי להיות שליח. וזה נכון רק בגוי, לא בעבד. ומה שרב אסי אמר רבי יוחנן אומר, זה שבנושאים שהוא לא בתורתם, גם עבד לא יכול. אבל מניעה מהותית אין לו. אז לומדים מכאן, אם באמת זה כך, לומדים מכאן כמה דברים. א', שבגוי יש מניעה מהותית. ב', שעבד אין לו מניעה מהותית. במילים אחרות, עבד הוא לא גוי. בחקירה של רבי עקיבא עגר, כן? עבד הוא לא גוי. גוי יש מניעה מהותית ועבד הוא לא גוי. אם יש משהו שהוא לא בתורתו, הוא לא יוכל להיות שליח, כמו כל אחד. אבל הוא לא גוי. אוקיי? אז אם באמת זה כך, לפחות לרב אסי, וכך פוסקים להלכה, אז יוצא שהסוגיה הזאת סותרת את הסוגיה שלנו. בסוגיה פה יוצא שבגוי יש מניעה מהותית. ובסוגיה שלנו, לפחות ברבי שמעון ובפשט הגמרא, גם בדעת חכמים, נראה שזה רק בגלל שהוא לא בתורת הגוי, אין מניעה מהותית. לא אמור להיות הבדל בין עבד לבין גוי, נגיד לפי הסוגיה שלנו. ואז חוזרת הקושייה מהמשנה, פה בגיטין, למה נקטו דווקא גוי? הרי גם עבד הוא לא בתורת והוא לא יכול. והרי גם הגוי, כל מה שהוא לא יכול זה רק בגלל שהוא לא בתורת. אז אין הבדל בעצם בין עבד לבין גוי. אז למה המשנה נקטה דווקא גוי? ואז זה בא להוציא עבד. אבל אם הם אותו דבר, זה לא בא להוציא עבד. הם שניהם אין מניעה מהותית, ובשניהם הם לא בתורת, אז הם לא יוכלו בפועל להיות שליחים. וזה הכל. שוב חוזרת השאלה על המשנה, למה נקטו גוי ולא עבד? אוקיי? אז לכאורה יש סתירה בין הסוגיות. אז הגמרא שואלת, מתקיף לרבי אלעזר, תמה במילתא דלייטי, אה במילתא דאיטי כשר. כן? העבד, אתה אומר לי, בגלל שהוא לא בתורת. זאת אומרת, דברים שהוא כן בתורתם, אז הוא כן יוכל להיות שליח. והא עובד כוכבים. והא קוטי, דאיתנו בתורת תרומה דנפשיו, בדיוק המשנה שלנו, דתנן עובד כוכבים הקוטי שתרמו משלהם תרומתם תרומה, ותנן עובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשות, אין תרומתו תרומה, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות שליח של ישראל לתרום, למרות שהוא עצמו שייך בתרומה דנפשי. אוקיי? אז מה רואים? שבגוי יש מניעה מהותית, למרות שהוא כן בתורת, הוא לא יכול להיות שליח. ומה כרגע ההנחה של רבי אלעזר? שאין הבדל בין עבד לבין גוי. אם יש מניעה מהותית בגוי, צריכה להיות מניעה מהותית גם בעבד, ואם זה ככה, אז גם בדברים שהוא כן בתורתם הוא לא יוכל להיות שליח העבד. זה מה שהוא מקשה על למעלה. מה איתם עליו משום דקטיב גם אתם מעתם ישראל אף שלוחכם ישראל? מה זאת אומרת? מה הוא מתכוון לומר? האם זה לא בגלל שכתוב מעתם ישראל אף שלוחכם ישראל? איך הוא לומד את הפסוק? יש פה מניעה מהותית, נכון? זה ברור. זאת אומרת, הוא הרי בא להוכיח שגם דברים שהוא, לא בתור, שהוא כן בתורתם, הוא לא יוכל להיות שליח. ומאיפה הוא מוכיח את זה? מהפסוק שכן תרימו גם אתם. זאת אומרת, הוא למד את הפסוק כן תרימו גם אתם כמניעה מהותית, לא כלימוד על משהו שהוא לא בתורת. אם זה היה ככה, אז מה השאלה? אין פה שום שאלה. זה ממש מהלך הפוך לסוגיה שלנו. אוקיי? זאת אומרת, הוא ברור לו, לא, אפילו לא בתור תירוץ, הוא מקשה את זה בתור קושייה. יש פסוק כן תרימו גם אתם, זאת אומרת ההנחה הפשוטה שלו שהפסוק גם אתם בא להגיד שיש מניעה מהותית. אין אפשרות להגיד אחרת, זה לא שהפסוק בא ללמד את זה שמי שלא בתורת לא יש עלייה. אוקיי? ממש הפוך לסוגיה שלנו. אמרי ידבר רבי ינאי? לא. מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. מה הכוונה? תגידו אתם, מה, איך אתם מבינים? נכון, זה ברור, זה בני ברית, הכוונה זה המניעה המהותית, זה לא הלא בתורת. אלא מישהו לא בן ברית לא יכול להיות שליח. אלא מה? שלהבדיל מהניסוח הקודם, מה אתם ישראל, אפשלוחכם ישראל, הוא מתקן. מה אתם בני ברית, אפשלוחכם בני ברית. והגמרה שלנו הולכת למסקנת הגמרה פה. שהיא לומדת את הגם אתם, שזה בא לרבות רק בני ברית, ולא רק ישראל. מה ההבדל? ההבדל הוא לגבי עבד. אם היה כתוב, מה אתם ישראל, אף שלוחכם ישראל, זה בא למעט עבד. אבל אם כתוב, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית, עבד נכלל בזה. גוי לא, אבל עבד כן. אז פה בעצם התפיסה הפשוטה היא, שהמניעה של גוי מלהיות שליח נשארת מניעה מהותית. כי הוא לא בן ברית. העבד הוא כן בן ברית. אז לכן את המניעה המהותית אין לגביו. אם הוא לא בתורת משהו, אז כמובן הוא לא יוכל להיות שליח, אבל את המניעה המהותית אין. אז כשאנחנו קוראים את הגמרא עד סופה פה, כולל התירוץ, המסקנה, אז נשארת התמונה שהמניעה היא מניעה מהותית בגוי. רק בעבד אין את המניעה המהותית, כי עבד הוא לא גוי, הוא כן נקרא בן ברית, ועוד פעם, אם תחזרו לרבי עקיבא איגר, יכול להיות שזה גם פושט את השאלה שלו. כי הוא בעצם יהודי, רק עם חיוב מופחת במצוות, ולא גוי עם חיוב משודרג, אם אנחנו לוקחים את שתי הצוות. אפשר כמובן להגיד שבן ברית זה מצב ביניים. זה לא ישראל, אבל עדיין הוא שייך לברית של ישראל. זה מצב ביניים, ולא צריך ללכת עם אחד משני הקצוות. זה יכול להיות שזה גם מקרין על מה ש... על השאלה של רבי עקיבא איגר. אבל לענייננו, מה שחשוב, אנחנו לומדים את שליחות בגוי. אז מה שיוצא מכאן זה ששליחות בגוי זאת מניעה מהותית, לכל אורך הסוגיה רואים את זה, ובעבד אין את זה. כי עבד, את המניעה המהותית אין, כי המניעה המהותית זה כל מי שאינו בן ברית. כן, אבל מי שכן בן ברית, גם אם הוא גוי באופן עקרוני, אבל הוא בן ברית, אז את המניעה המהותית אין. יש רק את ה... את ה... לא בתורת. מה? ברור. ועדיין, זה בסתירה. לא, אמרתי, אז אם אני הולך באפשרות שלוש בסוגיה הקודמת, אז אפשר ליישב את שתי הסוגיות, לכן עשיתי את כל הניתוח הזה. אז אפשר ליישב את שתי הסוגיות, וגם זה רק לפי חכמים. כי לפי רבי שמעון, ברור שזאת לא מניעה מהותית בגוי. אבל לפי חכמים, אולי כן. בשתי האפשרויות הראשונות, יש סתירה בין הסוגיות. תוספות שם בגיטין, וככה, אין העבד נעשה שליח. ואם תאמר, הוא מתניתין, ליתני עבד וכל שכן עובד כוכבים, בדיוק השאלה הזאת, נכון? ואת אם אתה רב אסי אומר שהעבד לא נעשה שליח, אז מה הדיוק של המשנה, שהמשנה הוציאה גוי, משמע שעבד מותר? אתה אומר לי שעבד גם אסור, אז איפה הדיוק של המשנה הלך? נכון? וללישנה, דמה רבי יוחנן לאל זו אין תורה, לא משנה, לפי רבי יוחנן לאל בסוגיה שם בגיטין, אפשר היה ליישב את זה, אבל ללישנה אחרת, קשה. ואומר רבינו תם, דנקת עובד כוכבים, להשמועינן עובד כוכבים ונתגייר, פסול, אף על פי שבאותה שעה הייתה דעתו להתגייר. דאבי בעובד כוכבים רבו תתפי, מבעבד שאין בידו להשתחרר. נכון? אני שאלתי את השאלה הזאת קודם, והשבתי את זה באופן פשוט. אמרתי שהגוי יש לו מניעה מהותית, נכון? והעבד, במקרה פה הוא לא יכול, רק כי הוא לא בתורת, אבל את המניעה המהותית אין לו, ובזה אפשר ליישב את המשנה לשיטת רב אסי. כמו שהמשנה נקטה גוי, כי רצה להשמיע לי שלגוי יש מניעה מהותית. ואתה יכול לדייק מכאן שעבד לא, אין לו מניעה מהותית. מבחינת השליחות הוא לא בתורת, אז נכון, שליחות הוא לא יוכל לעשות שליחות בגיטין וקידושין, גם עבד לא יוכל, אוקיי? ככה אני אישבתי, אבל רבינו תם מסרב, נדמה לי שהיישוב שלו ממש דחוק. אבל עצם העובדה שהוא נזקק לדוחק הזה, אומרת שהוא כנראה לא מקבל את מה שאני אמרתי קודם. ויכול להיות שזה נובע מזה שהוא מתעקש לומר, שהמניעה של כן תרימו גם אתם שמוציאה גוי, גם היא בעצם איזשהו סוג שלו בתורת. זה לא מניעה מהותית. ולכן הוא עכשיו מתחיל לשאול, מה זה נקרא לו בתורת, אבל הרי הוא יכול להתגייר ולהיות בתורת. אז השאלה אם כשהוא חושב להתגייר, יכול להיות שהוא כבר יוכל לעשות את זה. בסדר? עבד לא יכול להשתחרר, זה לא בידו. זה שהוא חושב להשתחרר, זה לא מעניין. השחרור שלו תלוי באדון. כן? אז היה מקום להגיד שעבד, שעובד כוכבים כן יוכל להיות שליח, כמה שמלן המשנה שעובד כוכבים לא יכול להיות שליח. וכל הפטנט הדחוק הזה בא בגלל שאת ההסבר המתבקש הוא לא מקבל כנראה רבן אותם. את ההסבר שאומר שבגוי יש מניעה מהותית ובעבד אין את המניעה הזאת. למה? או אפשר להגיד כמובן שהוא חושב שגם בעבד יש את המניעה המהותית, אבל אז אכפת אם הוא יכול להתגייר או לא יכול להתגייר. לא נראה שזה הדיון פה. לכן יותר סביר שהוא כנראה סובר שגם בגוי אין את המניעה המהותית, לא שגם בעבד יש. בגוי אין מניעה מהותית, כל מה שיהיה זה שהוא לא בתורת בגדול, אוקיי? ולכן זה שהוא יכול להתגייר, הופך אותו בעצם, אז מה אם הוא יכול להתגייר? אז הוא אומר שהוא באופן עקרוני הוא כן בתורת, פוטנציאלית הוא בתורת, אם הוא יתגייר, הוא כן שייך לדבר הזה, אם אני אחפש את השייכות שלו לדבר הזה, האפשרות שלו להתגייר אומרת שהוא כן שייך בדבר הזה, וגם בסברה שאומר רבנו תם, וגם מזה שהוא נמנע מלהגיד את התירוץ שאני הצעתי, נראה באופן די ברור שהוא מבחינתו זה הכל משור שלו בתורת. אין מניעה מהותית. במילים אחרות, הוא מיישב את שתי הסוגיות הפוך ממה שאני ישבתי. אני ישבתי שתי הסוגיות כך שניסיתי להציע דרך שאצלנו זה גם מניעה מהותית, לא רק בגיטין, בגיטין ברור, אצלנו זה גם מניעה מהותית. רבנו תם מיישב את הסוגיות הפוך, שגם בגיטין זה לא מניעה מהותית, אלא זה רק לא בתורת אולטימטיבי, רק הגוי הוא בכלל לא בתורה, והעבד אולי קצת יותר בתורה. ואז הוא אומר, כן, אבל הייתה אהבה אמינה שדווקא הגוי יהיה יותר בתורת, כי הוא הרי יכול להתגייר, עבד לא יכול להתגייר. וזה מה שהמשנה באה להגיד שלו. המסקנה לא, אבל הייתה אהבה אמינה כזאת, לכן המשנה אמרה את זה. אוקיי? אבל כל המישור זה בשאלה, האם אתה בתורת או לא בתורת הדבר. הוא מיישב את שתי הסוגיות באופן הפוך. כן, דעת הרב אבן מיגאש, אני מדבר עכשיו על הרמב"ן, רמב"ן בגיטין מביא את הרי מיגאש, כן, דעת הרב אבן מיגאש ז"ל, שלא פסלו אלא לקבלה, אבל להבאה אפילו עבד כשר כסתם מתניתין, אלא שלא פרש ושאל לעצמו מה ישנה, שליח הולכה, שליח בעל, שליח קבלה, שליח אישה, מה בין זה לזה? מה הוא אומר? הוא בעצם אומר, מה שרבי יוחנן פוסל את העבד לקבל גט אישה מיד בעלה כי הוא לא בתורת, זה רק בשליח לקבלה, ובשליח להולכה או אפילו להבאה זה כן, העבד כן קשר. זה בעצם הטענה, מה ההבדל ביניהם? אז הוא אומר, ואנו יש לנו להשיב, שליח הולכה אינו אלא כשליח דאלמה, ובשליחות דאלמה איתנו, אבל שליח קבלה מכיוון שהגיע גט לידו מגורשת, והוא אין לו יד לגירושין, הואיל ואינו בתורת גיטין. זה כן שליחות, אבל זה לא גירושין. זה שליחות דאלמה, זה לא שליחות בגירושין. כי מה שעושה את הגירושין זה הגט. אני בסך הכל דואג לזה שהגט יגיע אל האישה. זה כאילו מעשה קוף. זה לא מעשה קוף, צריך שליח. אבל כל שליח יכול לעשות את זה. גם מי שלא בתורת גירושין, כי אתה לא מגרש, הגט מגרש. אתה רק מביא את הגט אל האישה. מה? לא, זה ברור, זה לא חידוש שלו.
אז אוקיי, אז כן מעשה קוף. אין שליחות
במובן הזה. אבל כשאני נותן את הגט לאישה, אז יש חלוק. כשאני מקבל את הגט, אין כלום, לא קרה כלום. אני לוקח את הגט אל האישה ושליח הולכה, ומגרש אותה שם. נכון, אבל הטענה שלו זה ששליחות הולכה זה בסך הכל העברת הגט מהבעל אל האישה, אבל מי שמגרש זה הבעל באמצעות הגט, לא השליח. לכן השליח לא צריך להיות בתורת גיטין וקידושין. לעומת זאת בשליח קבלה, שליח של האישה, כשאני הבעל נותן את הגט לשליח קבלה של האישה, השליח קבלה של האישה הוא בעצם הסובייקט המתגרש. כשהגט מגיע ליד שלו, חלים הגירושין. אז אחד כזה צריך להיות בתורת הדבר כדי שיוכל להיות שליח. זה נורא מוזר, בדרך כלל שליח קבלה זה שליח שיותר קל להיות, זאת אומרת הוא עושה תפקיד פחות משמעותי. שליח הולכה נתפס בדרך כלל כמי שעושה את פעולת הגירושים. שליח קבלה הוא פסיבי, כמו שהאישה עצמה היא פסיבית. אבל פה הוא טוען לא, יש דרישות יותר גבוהות על שליח קבלה מאשר שליח הולכה. ולמה? לא במושגי השליחות, אלא במושגי בתורה. נכון, מבחינת מושגי השליחות, שליח הולכה הוא שליח יותר משמעותי. זה יכול לעשות גם חצר. השליח קבלה יכול לעשות גם חצר. השליח הולכה הוא שליח יותר משמעותי, כן? אבל מבחינת הדרישה שהוא יצטרך להיות בתורת הדבר, הוא פחות משמעותי משליח קבלה. כי שליח הולכה הוא שליח להעביר דבר ממקום למקום, לא משנה מה זה הדבר. אז הוא לא צריך להיות בתורת גירושין, הוא לא עושה פה גירושין. השליח לקבלה הוא מקבל את הגט בשם האישה, הוא המתגרש בעצם בשמה. אז זה חייב להיות שהוא יהיה בתורתה. ולכן צריך שהשליח יהיה בתורת גירושין, כי הוא המתגרש בעצם. כן, הוא כמו האישה המתגרשת, הוא נציגה של האישה המתגרשת. מתגרש עבורה, לא יודע איך לקרוא לזה. לכן הוא צריך להיות בתורת גירושין, כי הוא עושה פה פעולה שנוטלת חלק בפעולת הגירושין. בשליח הולכה, מי שעושה את הגירושין זה הבעל באמצעות הגט, הגט מגרש את האישה. אני רק דואג לזה שהגט יגיע פיזית אל האישה, זה הכל. אני לא המגרש לפי הרי מיגאש. אני, הגט הוא המגרש. אני רק מביא את הגט על האישה. מה?
באיזה מובן זה שליחות?
מה? שליח קבלה? ההולכה?
כן.
אחרת זה יהיה תליגיתך מהגבי קרקע.
פשוט לוגיסטית?
כן, כן. אם אני שם את הגט, אם אני שם את הגט על הרצפה, ואני אומר לאישה, קחי את הגט משם. זה לא גט. כתוב, חתב לספר כריתות, ונתן בידה. צריכה להיות פעולת מסירה. אז תליגיתך מהגבי קרקע, הגט לא, 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 לא תקף, אין גירושים. עכשיו, השליח תפקידו לדאוג לזה שכשהאישה לוקחת את הגט, זה לא מהקרקע, אלא זה מהבעל. בדיוק. אבל זה רק להביא את הבעל לפה, זה לא להביא את ה... זה לא לגרש את האישה באמצעות הגט. הבעל מגרש את האישה. השליח הוא כאילו רק אומר, הבעל נמצא כאן.
למה הוא מחליט שהקבלה היא כן צריכה, נגיד השליח, הקבלה הוא כן צריך?
כי פעולת הקבלה נעשית על ידי האישה, אין פה, בפעולת הגירושין מצד הבעל, מה שמגרש זה הגט. הבעל צריך לתת אותו, אבל מה שמגרש זה נוסח הגט. אוקיי? הגט כתב הבעל, והגט, הוא חתום על הבעל, יש עדים, הגט מגרש את האישה. רק צריך לדאוג לזה שזה יגיע לאישה מידו של הבעל. אוקיי? מי שעושה את פעולת הגירושין זה הגט. אבל האישה לא כותבת גט, היא מקבלת גט. אז מה זה פעולת ההתגרשות של האישה? הקבלה, פיזית, נכון? אין פה חפץ שעושה את פעולת ההתגרשות. עושה את פעולת הגירושין זה הגט. מה? גם, נכון. גם אותו דבר. בסדר? בדיוק, לשם אני חותר. אז למה הגוי, לפי הרי מיגש, למה הגוי לא יכול להיות שליח הולכה? משנה הרי כותבת שגוי לא יכול, עבד אולי כן, אבל גוי לא יכול. עבד גם לא, לפי רבי יוחנן, לא משנה, אבל למה גוי לא יכול? כי גוי לא יכול להיות שליח באופן מהותי. גוי לא יכול להיות שליח לא בגלל שהוא לא בתורה. הוא לא יכול להיות שליח גם בדברים שהם כן, והרי שליחות להולכה צריך שליחות. מה שלא צריך שליחות? לא צריך שהשליח יהיה בתורה, אבל צריך שיהיה שליח. בגוי יש מניעה מהותית, הוא לא יכול להיות שליח. עוד פעם, אני הולך לכיוון של המניעה, לפי הרי מיגש נראה בבירור שיש פה מניעה מהותית, כפשט הסוגיה. לכן הגוי לא יכול. בעבד אין מניעה מהותית, כל המניעה זה שהוא לא בתורה. עכשיו, לא בתורה, את לא מעכב בשליחות הולכה, בשליחות קבלה זה כן מעכב. אבל אם היית חושב שיש פה מישהו שיש לו מניעה מהותית מלהיות שליח, כמו גוי, אז גם בשליחות הולכה הוא לא יכול להיות.
שאלה, אם אני שולח בדואר, נגיד כיבושין או גט,
כן, האם
זה עובד או יש בעיה?
זו שאלה שדנו עליה הרבה פוסקים בזמננו. האם לשלוח גט על ידי הדואר זה גירושין?
למה שהגוי לא יהיה כמו...
לא, מעשה קוף.
כן.
לא, זה הוא לא יכול. זאת אומרת, הדיון שהאם הדואר מועיל כדי לגרש את האישה, זה בגלל שלדואר יש דין, גם לדואר יש דין שליח, לא בגלל שלא צריך שליח. אלא גם הדואר יש לו דין שליח. אבל אם מישהו לא יכול להיות שליח, אז...
יש לו דין שליח, אבל... גם גוי, לא יודע...
לא, עכשיו, אתה שואל, מה קורה עם דואר של גוי? בדואר של גוי, גם אם הדואר יש לו דין שליח, אבל הגוי הוא עושה את זה, וגוי לא יכול להיות שליח. אולי מוסד... זה משהו אחר, כמו בערכאות. בערכאות, למרות שגוי פסול לדון, אבל בערכאות, אני בגמרא בגיטין, אבל בערכאות יש מקום להגיד שיש להם סמכות לדון. אוקיי? זאת אומרת, יש מוסד לפעמים, יש לו איזשהו מעמד יותר מאשר האנשים הספציפיים. מוסד הוא בן בלי דת. כן, הוא לא גוי ולא יהודי, זה מוסד. עכשיו, לא משנה כרגע אם הגוי עובד במוסד הזה, או מוציא לפועל, זה מה שהמוסד הזה עושה. או שזה יהודי. טוב.
אי אפשר להגיד שעכשיו גוי לא בתורה כבר, או מכאן שלא מביא את הגט?
מה?
אפילו שזה רק הבאת הגט, בכל זאת יש מקום מסוים בתורה.
לא צריך, לפי הרי מיגש, לא צריך שיהיה בתורה. בגוי? לא, בכל, הרי הוא אומר שבשליח הלכה לא צריך שיהיה בתורת הדבר. אז למה גוי פסול? חייב להיות שזה מניעה מהותית, זה לא בגלל לא בתורת, אלא שהוא לא יכול להיות שליח. הדברים מגש רואים הפוך ברבן אותם. רבן אותם אומר, זה הכל זה רק עניין שלא בתורת. אין מניעה מהותית, גם בגיטין. אבל הרי מגש אומר שבגיטין זאת מניעה מהותית. מה הוא יעשה עם הסוגיה שלנו? או אפשרות שלוש, אבל לפי רבי שמעון בכל מקרה סתירה. עכשיו זה סתם, הערה בסוגריים, וזה אני אסיים כרגע. רבן אותם זה מבעלי התוספות, אשכנזי. הרי מגש וספרדי. ויש כידוע, בעלי התוספות, כמו שאומרים הראש והמרשל, עשו את השס ככדור. אז בעלי התוספות יש להם איזושהי נטייה לעשות הרמוניזציה בין סוגיות. אוקיי? ולכן בעלי התוספות לא מוכנים לקבל שיש מחלוקת סוגיות. אז אם בסוגיה הזאת יוצא מניעה מהותית ושם יוצא שהוא לא בתורת, אז צריך ליישב את זה. או ששניהם זה מניעה מהותית, או ששניהם זה לא בתורת. הרי מיגש כראשון ספרדי, הספרדים עושים יותר בקלות מחלוקות סוגיות, הריף, הרמב״ם, לא משנה, הספרדים עושים את זה יותר.
בהמשך לגאונים בעצם.
אולי בהמשך לגאונים, כן. ואז הרי מיגש יכול לחיות יותר בשלום עם זה, שבגיטין אתה קורא כפשוטו שזאת מניעה מהותית, ויכול להיות ששתנו בסוגיה הוא יקרא שזה לא מניעה מהותית, ויש מחלוקת בין הסוגיות. עכשיו צריך להחליט, הלכה כמו איזה סוגיה. כשאנחנו עושים השוואות בין הסוגיות ומנסים ליישב אותם, אנחנו כבר בעצם מניחים את ההנחות של תוספות. את ההנחות שהעסק צריך להיות מיושב. אבל לא בטוח. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו יכולים להישאר עם מחלוקת, ולהלכה צריך להחליט איזה סוגיה נפסקת להלכה. אוקיי? טוב, אז נעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה.
פעם הבאה, אתה יודע את הנושא או?